קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום אחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. כפי שאמרנו בפעם הקודמת, נתחיל לעסוק היום במעשה מאבדת בת מלך. זאת המעשייה הראשונה של רבי נחמן בסיפורי מעשיות. אפשר לקרוא את הסיפור מראש, כולו. אנחנו נקרא כל פעם את הקטע שאליו נתייחס בשיעור. נתחיל. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה היה לו ערעור תשובה, וזוהי. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו איכן היא, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה ענה וענה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה. עד כאן כרגע. אז אם כן, רבי נתן מצטט את רבי נחמן, שלפני שהתחיל לספר את הסיפור אמר שכל מי שהיה שומעה את אותה המעשייה, היה לו ערעור תשובה. וכמו שאמרנו בפעם הקודמת, סיפורי רבי נחמן מכוונים לעורר נימים מסוימים שקשה לעורר אותם, את אותם המיתרים של התשובה קשה מאוד לעורר, קשה לפרוט עליהם. ורבי נחמן אומר שבכוחו של הסיפור הזה לעשות כן, ולוואי נזכה שגם לנו כך יקרה. ככלל אומר שאני חושב שכשלומדים סיפור, בעיקר סיפור של רבי נחמן, נכון להסתכל על המשל ולהישאר ברמת המשל קודם כל. קצת לשהות בו, לא לקפוץ ישר לנמשל. לקפוץ ישר לנמשל זה בעצם להפוך את הסיפור לתורה. אנחנו מבקשים לא להפוך את הסיפור כל כך מהר לתורה, לתת לו באמת לגעת בנו במקומות אחרים מהמקום של הדעת, מהמקום של השכל, ורק בשלב השני לנסות להבין את הנמשל. אם כן, אנחנו נתחיל. אז רבי נחמן מספר על מלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. שישה בנים ובת אחת, ואחרי המשפט הראשון הזה, נעלמים הבנים מהסיפור ולא חוזרים עד סופו. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד. לאן נעלמים שישה הבנים? מה קורה איתם? רבי נחמן לא מספר. רבי נחמן מתמקד בבת, ובמערכת היחסים המיוחדת שיש לה ביחד עם המלך. מערכת יחסים שפסיכולוגים אולי היו מכנים אותה כמעט אדיפלית. אהבה גדולה, שעשוע משותף, קרבה גדולה, איזה מין התייחדות כזאת, אינטימיות, שאין לו עם הבנים, ויש לו למלך רק עם ביתו. והאהבה הזאת היא זו שגורמת להם להיות ביחד, להשתעשע, ולהיות חביבים אחד על השני מאוד. ואז יום אחד מספר רבי נחמן, נעשה המלך ברוגז עליה. חשוב לשים לב, רבי נחמן לא מתאר למה הוא נעשה ברוגז, מה גרם לו, היא הכעיסה אותו, סתם היה לו מצב רוח לא טוב. מהי הסיבה שבגללה הוא נהיה ברוגז עליה? אנחנו לא יודעים, כנראה זה לא חשוב. התוצאה היא חשובה, והתוצאה היא שנזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך. ועל זה צריך לומר שני דברים. הדבר הראשון שצריך לומר, זה שצריך לשים לב שיש פה פליטת פה. אין פה כוונה מתוכננת. אין פה משפט שנעשה לבת מלך. אין פה איזשהו ניסיון לברר מה מגיע לה. אין פה משהו מובנה. אין פה משהו רציונלי. יש פה פליטת פה. ונזרקה מפיו דיבור. רגע אחד של חולשה. רגע אחד של כעס. רגע אחד של היעדר שליטה. וברגע הזה יצא הדיבור הזה. ומהו תוכנו של הדיבור? שהלא טוב ייקח אותך. רבי נחמן, כשהוא רוצה לכנות את הרע, הוא יודע לבחור היטב את המילים. הסתרא אחרא, הסמך מם, סמאל. יש הרבה צורות להגיד רע. יש הרבה צורות לדבר על אותו מקום שהוא רע. רבי נחמן בוחר פה לדבר על הלא טוב. כך הוא מכנה אותו. למה לא טוב? נראה שאפשר לומר אחד משניים. אפשרות אחת זה לומר שיש פה מעין נקיות לשון. רבי נתן בהקדמה לסיפורים מתנצל בשם רבי נחמן שהוא משתמש בלשונות לא נקיות. לדוגמה הוא נותן ונעשה ברוגז. כלומר רבי נתן נותן את הדוגמה מהסיפור הזה של נעשה ברוגז, אבל הוא לא נותן את הדוגמה של הלא טוב, מפני שיכול להיות שזוהי הנקיות. יכול להיות שרבי נחמן במקום להגיד משהו שלילי, כללה שלילית, אז הוא אומר רק לא טוב. אבל כמו שאמרנו, כשרבי נחמן רוצה להגיד רע, הוא איננו חוסך במילים, הוא יודע לתאר אותו. אז יכול להיות שהלא טוב פה בכוונה מוגדר כך. יכול להיות שרבי נחמן רוצה לומר שלא מדובר ברע. מדובר פשוט בסוג של היעדר טוב. הכל בסדר אצל הלא טוב. הוא לא כל כך רע, חוץ מזה שחסר שם טוב. הדבר הזה יתפוס מקום מאוד מאוד חשוב בהמשך כפי שנראה. בכל מקרה, אחרי שנזרק מפיו אותו דיבור, הולכת לחדרה אותה הבת, ובבוקר לא ידעו איך אני. ואבא מחפש ומצטער ועצוב, ומנסה ובחדר ובכל מקום, והוא לא מוצא אותה. וכאן נכנס לתמונה השני למלכות. אותו שני למלכות, צריך לשים לב, מתערב לא מתוך שום נגיעה אישית. אומר רבי נחמן, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד. הוא אולי לא מכיר את הבת, בטח שאין לו שום יחס כלפיה. הוא לא מתגעגע אליה, הוא לא כואב את חסרונה, אבל הוא מצטער כשהוא רואה את המלך מצטער. השני למלכות נרתם בשביל לפתור את צערו של המלך, בשביל לעזור למלך. הוא לא מעורב אישית. וכאן צריך לשים לב לעוד נקודה. רבי נחמן הזכיר בתחילת הסיפור שהיו למלך 6 בנים. ומה איתם? למה הם לא עוזרים? למה הם לא מחפשים? אז שוב אפשר לומר שבמידה מסוימת הקרע הזה, שהוא סוג של קרע משפחתי, יכול להיפטר רק על ידי מישהו מבחוץ. השישה בנים מעורבים מדי. השישה בנים במידה מסוימת הם חלק מהמלך עצמו. הם לא יכולים לעזור, אין אסיר פודה את עצמו מבית האסורים. כאן צריך מישהו מבחוץ, מישהו שהוא לא מעורב. זה יתרונו הגדול של המשנה למלך. הוא מתערב מבחוץ, ורק הוא כנראה יכול להחזיר את בת המלך אל המלך. וכאן אנחנו מגיעים לנקודת ההפתעה בסיפור, ואולי גם נאמר במידה מסוימת נקודת האבסורד. ככלל אפשר לומר שרבי נחמן משתמש הרבה מאוד ביסוד האבסורד, ביסוד הפרדוקס בסיפורים, ופעמים רבות הוא תומן באותו יסוד אבסורדי את הרעיון המרכזי, את תורף העניין. אפשר בהזדמנות להרחיב בעניין הזה מדוע דווקא באבסורד, מדוע דווקא בפרדוקס. אבל רק לומר שפה כנראה צריך לומר שמדובר בפרדוקס שהוא ספרותי, לא תוכני עלילתי אלא ספרותי. ומהו הפרדוקס? אומר רבי נחמן, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. כל מספר סיפורים מתחיל יודע שזה ממש הורס סיפור. המתח, ההפתעה, שאמור להישמר עד הסוף, מופר פה ברגע שרבי נחמן מגלה לנו כבר בשורות הראשונות של הסיפור, כיצד זה נגמר, עד שמצאה. כל סיפורי האגדות על הנסיכות, המתח הוא עד הסוף, יצליח, לא יצליח, ימצא, לא ימצא, היא חיה, היא לא חיה. ופה רבי נחמן הורס את המתח כבר בהתחלה, עד שמצאה. למה הוא עושה את זה? נדמה שרבי נחמן אולי רוצה לומר ששאלת המציאה היא איננה השאלה הדומיננטית בסיפור. מצאה, אומר רבי נחמן. אפשר להסיר את השאלה הזאת מסדר היום. אכן הוא מצא אותה. לא זאת השאלה. לא בזה אני רוצה להתעסק, אומר רבי נחמן. אלא לכאורה במה? אולי נאמר, בדרך שהוא ימצא אותה. באופן שבו הוא ישחרר אותה. אבל אם אנחנו מדלגים לרגע לסופו של הסיפור ונקרא את השורות האחרונות, כי צריך לשעות שם, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה, ואיך שהוציאה לא סיפר הוא בסוף הוציאה. המשפט האחרון של הסיפור, ואיך שהוציאה לא סיפר הוא בסוף הוציאה. כלומר, כאן אנחנו גם לא יכולים לומר שרבי נחמן רוצה לומר שהעיקר זה לא שהוציא אותה, אלא איך. כי הנה אומר רבי נחמן, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה. זאת אומרת, רבי נחמן מצמצם מאוד את המרחב שבו הסיפור רוצה לטפל. לא בעובדה שהוא מצא אותה בסוף, לא באיך הוא מצא אותה, אז במה כן? כדי לענות על השאלה הזאת, צריך להמשיך לעומקו של הסיפור. צריך לנסות להבין מהם התנועות שרבי נחמן מפתח בסיפור, במה הוא מבקש להתמקד. את זה בעזרת השם נראה בפעמים הבאות. אבל עכשיו, אחרי שעיינו ברמת המשל באותו חלק של הסיפור, ננסה קצת לומר כמה דברים ברמת הנמשל. השישה בנים והבת. הזוהר הקדוש כותב על שש הספירות וספירת המלכות, שהיא הספירה השביעית, שהם בבחינת שישה בנים ובת אחת. לא נאריך פה בתיאור הרעיון הזה של הספירות, רק נאמר ששבע הספירות התחתונות הם שבעה אופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה. אפשר לומר הם מעין שבעה מסכים, מעין שבעה לבושים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה. יש את שלוש הספירות העליונות שלא נתייחס אליהם כרגע, רק נאמר שהשבע התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות, הם הספירות שדרכן הקדוש ברוך הוא מופיע במציאות. אבל אומר הזוהר הקדוש, ועל פי הסוד, יש הבדל מהותי בין שש הספירות עד המלכות לבין הספירה השביעית שהיא מלכות. הספירה השביעית שהיא מלכות מבטא מעין בחינה נקבית של הגילוי האלוקי. שש הספירות הראשונות, כלומר, מהשבע התחתונות, מהוות סוג של גילוי שהוא הצד הזכרי של האלוקות. קצת קשה לומר ביטויים כאלה לאלוקות, אבל אנחנו מדברים פה לא על העצמות חס ושלום, אלא רק על האופנים שבהם היא מופיעה. והיא מופיעה בשני אופנים, באופן שהוא זכרי, באופן שהוא נקבי. ספירת המלכות היא ספירה שהיא נושאת אופי אחר מהשש שמעליה, בהיותה ברמה מסוימת ספירה שהיא מקבלת. כלומר, היא לא משפיעה כמו השש שמעליה, אלא היא מקבלת. סוג מסוים של מערכת יחסים של זכר משפיע מול נקבה שהיא מקבלת. לכאורה דיבור כזה, כפי שהזוהר מדבר, וכפי שמופיע בכלל בעולם הסוד, מכניס אותנו לעולם מושגי מאוד פרובלמטי, או לסוגיה מאוד לא פשוטה. סוגיה של שניות. האם אפשר לדבר, כשמדברים על האלוקות, כשמדברים על ריבונו של עולם, בסוג כזה של שניות, סוג של קודש בריחו ושכינתי, שיש את הבחינה של קודש בריחו ויש את הבחינה של השכינה? נדמה שהקבלה, כשהיא מדברת על השניות הזאת, היא מדברת עליה מתוך התבוננות גם במציאות. העולם שבקרבו אנחנו חיים קרוי עולם הפירוד, אלמא דפירודה. המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות נפרדת. היא מציאות שמצד אחד יש את האלוקות, מצד אחד יש את הספירות הגבוהות שהן הבחינות הרוחניות של המציאות, מצד שני יש את המציאות הגשמית. ונדמה שהמציאות הגשמית עומדת לכשעצמה, ומגלה לנו עולם הסוד שהדברים אינם כן. גם המציאות הגשמית עצמה יש בקרבה חיות אלוקית. ומה היחס בין החיות האלוקית שנמצאת בתוך המציאות, במעבה החומר, לבין החיות האלוקית או לבין האלוקות שהיא אינסופית, שהיא לא קשורה לחומר? היחס הזה מגלה לנו תורת הסוד, ואנחנו אומרים פה את הדברים ממש על רגל אחת. היחס הזה הוא היחס שבין קודש בריחו ושכינתי. היחס שבין שש הספירות לבין ספירת המלכות. זהו יחס שהוא מצד אחד קשר, מצד שני הוא פירוד. מפני שהחיות שנמצאת במעבה החומר, בשולחן ובכיסא ובאדמה ובכל המציאות הגשמית, החיות הזאת היא חלק מהאלוקות ממש. אבל החלק הזה הוא חלק שכרגע נמצא בניתוק מסוים. הוא לבוש בלבוש של חומר, בלבוש של קליפות, שמפרידים אותו, שמפריד אותו מהאינסופיות האלוקית. המציאות שאנחנו חיים בקרבה היא מציאות שיש פער בין החומר, בין המציאות הגשמית שאנחנו חיים בה, לבין האין סוף האלוקי. והפער הזה הוא גלות השכינה. הפער הזה הוא המקום שבו אנחנו מצליחים לאפיין הבחנה בין המלכות, ספירת המלכות שהיא השכינה שנמצאת בתוך העולם, במעבה המציאות, לבין האלוקות האינסופית. ובמידה מסוימת, זוהי בת המלך והמלך. שש הספירות הם נשארים לעולם סוג של זהוי בין המלך לבינם עצמה. המקום שבו אנחנו מדברים על סוג של שניות, המקום שבו אנחנו יכולים לדבר על הפרדה, על פירוד, הוא בין המלכות, הוא בין הבת לבין המלך. הדבר המרתק הוא שהפוטנציאל לפירוד שאכן מתיישם במציאות שלנו, הפוטנציאל הזה הוא אותו פוטנציאל גם לסוג של הרמוניה שיכולה להתקיים דווקא בין המלכות לבין המלך, דווקא בין הבת לבין המלך, לא בין הבנים לבין המלך, שהם עצמם סוג שלו, שהם היורשים שלו. הבת שהיא שונה, הבת שהיא מקיימת יחס אחר, היא מצד אחד יוצרת סוג של קרבה, סוג של קשר, סוג של הרמוניה באלוקות, שהיא הרמוניה שהיא מבטא זיווג, שהיא מבטא קשר, שהיא מבטא שעשוע, אבל מצד שני היא גם הפוטנציאל הגדול לפירוד. הפירוד שאכן נעשה בעולם שאנחנו חיים בקרבו, עולם הפירוד. אבל כאן נדמה שרבי נחמן רוצה לומר משהו מפתיע ביותר על אותו פירוד. מה נובע הפירוד? ממה הוא נוצר? מה גרם לו? אותה שבירת כלים שמדברים עליה בסוד. כיצד היא קרתה? מדוע היא קרתה? ואם נלך בעקבות רבי נחמן, ואולי אנחנו חוטאים בכך שאנחנו מנסים לפרש דברים שאולי רבי נחמן לא רצה לאומרם במפורש, אולי רבי נחמן רוצה לומר שמדובר פה בבחינת תאונה, בבחינת רגע של חולשה, בבחינת רגע של רוגז, ושל מי? כביכול של ריבונו של עולם, לא של האדם. ידועים כבר דברי הגמרא ודברי המדרש על סעירי ראש חודש, שהם כביכול סעירים שבאים כביכול, וצריך לומר את המילה הזאת הרבה פעמים, על חטאו של הקדוש ברוך הוא. החטא שקדם לחטא של האדם, החטא שהוא חטא הארץ, החטא שהוא חטא של פגם הלבנה, החטא שהוא סוג של החטאה מרגע שהקדוש ברוך הוא בורא עולם. כי מרגע שנברא עולם, הפירוד נוצר. ברגע שיש מציאות גשמית, ברגע שהקדוש ברוך הוא מוציא את הרצון האינסופי מן הכוח אל הפועל, באמירה הראשונה, ויומר אלוקים יהי אור, הוא מצמצם את האינסוף לתוך מציאות ויוצר פירוד. וזה רגע אחד. זה רגע שמתחיל דווקא בדין. וזו נקודה שדורשת הסבר. למה דווקא בדין? אבל הרגע הזה של הרוגז, הרגע הזה של איזושהי חוסר כוונה, זהו הרגע שבו כביכול יש פה פספוס, יש פה חטא שיוצר את הפירוד. נדמה שמכאן צריך להמשיך הלאה ולהבין קצת יותר לעומק מהו אותו פירוד. אותה בת מלך נשבט בתוך מציאות שנקראת על פי רבי נחמן לא טוב. אם הסברנו נכון, המציאות הזאת היא המציאות שלנו, היא המציאות החומרית שבקרבה שוכנת אותה בת מלך. המציאות החומרית הזאת לא מוגדרת כרע. היא איננה יכולה להיות מוגדרת כרע. פסוקי בראשית אפילו מכנים אותה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. הקדוש ברוך הוא מתבונן למציאות ורואה שהיא טוב. ורבי נחמן כביכול חותר תחת האמירה הזאת כי טוב, ואומר לא טוב. היא לא רע, אבל היא לא טוב. למה היא לא טוב? קודם כל היא לא רע, כי היא לכשעצמה איננה בעייתית. היא יכולה להיות יפה. העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם יפה. עולם שיש בו אור, עולם שיש בו חסד, עולם שיש בו הרמוניה, עולם שיש בו נופים יפים. המציאות עצמה נראית על פניה מאוד יפה. אבל מה חסר בה? חסר בה הפירוד. הפירוד מהמלך. ולכן היא איננה רע. היא איננה שלילית לכשעצמה. החיסרון היחיד שלה שהיא לא מחוברת באופן מלא לאלוקות. החיסרון היחיד שלה זה שהיא רחוקה מהמלך. החיסרון היחיד שלה זה הסתמיות שקיימת בקרבה. זהו הלא טוב. זהו המקום שבו האלוקות איננה מדברת דרך המציאות באופן נגלה, שהמשמעות של המציאות איננה נראית לעין. רבי נחמן במובן הזה מתבונן אל המציאות ואומר, יפה, יפה מאוד, אבל היא לא טוב. היא לא טוב מפני שהיא לא מחוברת. היא לא טוב מפני שהיא לא כולה אומרת את כבודו של המלך. מפני שנוצר פה נתק. עולם הפירוד הוא הלא טוב, בעצם הפירוד שלו. זה העניין. ישנו משל מופלא, שמביא אותו גם המהר"ל ומביא אותו בהקשר אחר גם הרמח"ל. המשל על בת המלך שניסית לבן כפר. ובן הכפר מנסה להסביע אותה בכל המעדנים שיש לו. אבל היא לעולם לא מסתפקת, מפני שהיא רגילה למאכלים של ארמון. היא רגילה למאכלים של מלך. המהר"ל אומר שהאדם במציאות מנסה להסביע את הנשמה בכל הטוב שיש לו. באופן מפתיע אומר המהר"ל, גם המצוות זה מעדנים שהאדם מנסה לתת אל אותה בת כפר. אבל המצוות הללו, המעדנים הללו, אפילו שהם מצוות, הם מצוות ששייכות לעולם הזה. זה מעדנים של בן כפר. והנשמה גם בקיום המצוות וגם בתורה לא מסתפקת. היא שואפת לחזור למקור. היא שואפת לחזור אל המלך. היא שואפת לחזור אל האין סוף. היא כביכול שבויה בקירו של בן הכפר. בן הכפר איננו רע, אבל הוא רק לא טוב. זה הכל. הוא לא המלך. הוא מנסה להסביע אותה בכל המעדנים. הוא יכול להיות גם אדם כשר מאוד. אבל הוא לא המלך. וזה חסרונו. בגלל זה הוא לא טוב. המציאות שלנו, השכינה, בת המלך שגלתה בגלל הקדוש ברוך הוא עצמו. בגלל שהקדוש ברוך הוא עצמו הוביל אל הפירוד הזה. למה אנחנו לא יודעים? מה הסיבה רבי נחמן לא אומר? אבל זה קרה. ברגע של רוגז, ברגע של צמצום, הפירוד הזה נעשה. ומאותו רגע, השכינה, בת המלך, האלוקות שחבויה בתוך המציאות, היא נמצאת במציאות אבל בגלות. היא שבויה. זוהי השכינה בגלות. שכינתה בגלותה. והכאב הזה שיש למלך בגלל הגלות, הוא כאב שהוא נראה לעין. הוא כאב שהוא מורגש. וכאן נכנס לתמונה המשנה למלך. השני למלכות. מי הוא המשנה למלך? נדמה שהמשנה למלך, אצל רבי נחמן, הוא האדם. האדם הוא השני למלכות. כל שטה תחת רגליו תחסרהו מעט מאלוקים. האדם הוא קצת פחות מאלוקים. הוא השני. הוא אמנם לא בני המלך. בני המלך זה הספירות העליונות, זה המלאכים, זה כל אותם כוחות שקיימים במציאות. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש את האדם. המשנה למלך מתערב. ולמה המשנה למלך מתערב? הוא עושה את זה בשביל המלך. רבי נחמן מציג כאן בתחילת הסיפור. עוד בהמשך נראה שהתובנה הזאת משתנה. אבל בתחילת הסיפור מציג רבי נחמן תפקיד מאוד מאוד ברור לאדם. האדם צריך לגאול את השכינה ולהשיבה אל המלך. בשפת המקובלים, זהו הלייחד קודש הבריחו ושכינתי. ייחוד קודש הבריחו ושכינתי הוא חיבור מחודש של הקדוש ברוך הוא ושכינתו. כשאדם מתבונן במציאות והוא רואה מרומם אותה, כשאדם מתבונן במציאות והוא חושף על ידי התבוננות, על ידי מעשה של מצווה, את החיות האלוקית שנמצאת במעבה המציאות, הוא בעצם מרומם אותה בחזרה ומשיב אותה אל המלך. הוא מייחד קודש הבריחו ושכינתי. הכוונה של המקובלים ושל אנשי החסידות בקודש הבריחו ושכינתי, בייחוד קודש הבריחו ושכינתי, הכוונה הזאת היא כוונה של חיבור בין המציאות לבין האינסוף, בין האלוקות שחבויה בתוך המציאות הגשמית שפורדה מהאלוקות האינסופית לבין האלוקות האינסופית. בעצם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי הוא הנכחת האלוקים, הנכחת האינסוף בתוך הסופי. הוא החיבור בין הסופי לאינסופי. האדם הוא המשיח. כל אדם הוא משיח. כל אדם צריך לגאול את השכינה מהפרה ולהחזירה. ובשביל מי הוא עושה את זה? בשביל ריבונו של עולם. האדם בא לעולם בשביל לתקן כביכול את הצמצום שהקדוש ברוך הוא עשה. בשביל לתקן את מה שהקדוש ברוך הוא יצר בתוך המציאות המצומצמת. הקדוש ברוך הוא הפריד את האינסוף מהסופי. והאדם בא למציאות כדי לחבר אותם בחזרה. זה התפקיד של האדם. זו ההתערבות של האדם שרואה את העצבות של המלך ומבקש לעשות את זה. רבי נחמן, כמו שאמרנו, מגלה לנו את הסוף. פשוט שהאדם בסופו של דבר ימצא. פשוט שהשכינה תיגאל. ברור שהעולם הולך לגאולה. השאלה היא לא זו. רבי נחמן לא ממקד את תורתו באחרית הימים. רבי נחמן לא ממקד את תורתו בגאולה. לאחרונה הייתה התעסקות גדולה עם מגילת הסתרים של רבי נחמן, שהוציא אותה. נדמה לי שלא במקרה שלא גילו את זה. ההתעסקות עם מגילת הסתרים היא משמעותית והיא חשובה, אבל נדמה לי, אם יורשה לי לומר, שהיא לא העניין המרכזי של רבי נחמן. רבי נחמן מדבר על הדרך. רבי נחמן מדבר על ההתעוררות של האדם אל המעשה הזה. אל המעשה שבסופו של דבר יביא לגאולה. בסוף מצאה. אבל לוקח זמן רב. וגם איך שיוציאה, אנחנו לא יודעים איך הסיפור הזה ייגמר. רבי נחמן, לפחות בשלב הזה, לפחות בסיפורים, לא מבקש להתוות דרך ברורה לגאולתו הסופית של העולם. רבי נחמן מבקש ללמד אותנו כיצד מתעוררת המגמה הזאת של האדם. כיצד מזדקך הרצון, כיצד מתברר הרצון של האדם לצאת למסע הזה של החיפוש, כפי שנראה בהמשך הסיפור. נדמה שרבי נחמן במובן הזה מבקש ללמד אותנו את המסע של האדם בעולם כדי לגאול את השכינה. רבי נחמן נזרק, כמו אותו דיבור שנזרק מפיו של המלך, רבי נחמן נזרק לתוך המציאות, וכל מה שהוא רואה לנגד עיניו זה פירוד. הוא יודע שיש בת מלך, שהיא מתחבאת איפשהו, שהיא נמצאת איפשהו במציאות. הוא מתבונן על המציאות הגשמית, והוא לא נבהל, כי הוא יודע שבקרבה יש את אותה בת מלך. את אותה בת מלך שנמצאת פה בגלל שהיא התרחקה מהאינסוף, היא התרחקה מהמלך. ורבי נחמן, שהוא המשנה למלך, אנחנו, שאנחנו המשנה למלך, נרתמים למסע החיפוש. אנחנו כואבים את כואבו של המלך. אנחנו כואבים את כאבה את כאבו של הפירוד. אנחנו כואבים את כאבו של הצמצום. את כאבה של הגלות של השכינה. ומתוך הכאב הזה, אנחנו מתעוררים אל גאולתו של העולם. המלך הוא מלכו של עולם, בסיפורי רבי נחמן, לא מבקש עזרה מששת בניו. המלך מבקש עזרה מאותו משנה למלך, שהוא קצת זר לאלוקות, שהוא קצת מחוץ לה, שהוא לא חלק ממנה. הוא מבקש עזרה דווקא מהאדם, לא ממלאכיו, לא מהכוחות העליונים, לא מהגלגלים, בכל מיני שפות פילוסופיות. המלך מבקש עזרה דווקא מהאדם. זו נקודה שתצטרך להתברר בהמשך הסיפור. מה יש לאדם שאין למלאך? האדם יוצא למסע החיפוש הזה מפני שרק הוא כנראה יכול לגאול את בת המלך. לא המלאכים. המלאכים יעשו משימה של ריבונו של עולם באופן מאוד מדויק. אבל למלאכים כנראה חסר משהו שבגללו הם לא יוכלו לעשות את זה. הם חלק מהעניין, הם מעורבים. והמעורבות הזאת שלהם, ההזדהות שלהם, הזיהוי שלהם עם ריבונו של עולם, לא מאפשר להם לצאת אל מסע החיפוש הזה. הם לא יכולים לגאול את העולם. מי שיגאל את העולם זה דווקא האדם. והרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד מרכזי, בכלל בחסידות ובייחוד אצל רבי נחמן. ואבי את התהילה דווקא מהאדם, מגלומי גוש, מרנשי חומר. דווקא הם יוכלו לעשות את זה. וזו שאלה שצריכה להתברר למה. נדמה לי שבפרק השני של הסיפור נוכל להבין את זה כבר מיד. בפרק השני של הסיפור יתברר מה יש באדם, מה יש באותו משנה למלך, שרק הוא יכול לצאת למשימה הזאת, שרק הוא יכול לגאול, ורק הוא יכול בסופו של דבר להגיע לאותה נקודה של עד שמצאה. אבל כמו שאמרנו מקודם, גם זה לא עיקר העניין של רבי נחמן. העיקר של רבי נחמן, העיקר של הסיפור של רבי נחמן, זה האדם, זה המשנה למלך והמסע שלו. בזה אנחנו כבר מסתקרנים. זה השאלה. איך הוא יוציא אותה אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שהוא הוציא אותה. ואנחנו גם לא נדע איך הוא הוציא אותה. אבל מה קרה עד לשם? איזה מסע עובר המשנה למלך, איזה תהליך פנימי, איזה תמורות מתחוללות במסגרת החיפוש שלו, זוהי הנקודה שרבי נחמן מבקש להתמקד בה, ואותה ננסה בעזרת השם לפתח בפעם הבאה תוך עיון בסיפור. שלום. התעוררות.